כן. אז אנחנו ממשיכים עם מוסר אביך, פרק ב', פסקה א'. נחזור לענייננו, ונזכיר שפעם שעברה דיברנו על ההכרח. על ההכרח שבמהלך התיקון, במהלך התיקון של, של כוח השכל והרצון, אנחנו חייבים ליצור איזושהי משמעת, ריסון ואיפוק, של שני הכוחות האלו, שאומנם הם הורגלו במהלך השנים להתפשט כרצונם לפי שרירות ליבו של האדם, הוא השתמש בכוחות האלה בלא חשבון, שכלו משוטט בכל הזוויות, מתוך סקרנות, וצמאון אינטלקטואלי אולי, גם הרצון התפשט בלי גבול, כל מיני רצונות לא מבוררים, האדם מוצא את עצמו, נמצא במרחבי עיווי, של כל מיני דברים שלאו דווקא התברר תוכנם, ובמהלך התיקון, כפי שאמרנו, אנחנו חייבים, לקרוא לשני הכוחות האלה הביתה. אנחנו צריכים לנתק אותם מאותם ההתקשרויות, מאותם הזיווגים הלא קדושים, הלא מבוררים, הרבה פעמים הטמאים, אותם זיווגים מוזרים עם בני השפחות, אותם זיווגים עם כל מיני כוחות נמוכים מאוד. חייבים לקרוא להם הביתה וללמד אותם מי הם. ללמד אותם שהם בני הגבירות, ששני הכוחות האלו, השכל והרצון, אלו כוחות קדושים מאוד, משורשם ויסודם, הם נועדו לגדולות, ואת זה צריך ללמד את השכל והרצון. זאת אומרת, זו פעולה בחירית שאנחנו עושים אותה, זו פעולה שאנחנו עושים אותה באופן בחירי, אנחנו בוחרים, הייתי אומר, במובן מסוים, כפי שהרב מסביר, אנחנו בוחרים באיסורים, כי זה לא פשוט לעשות את פעולת הכינוס הזו, לא פשוט לכנוס את הכוחות האלו, בכיוון שבטבעם הם כוחות מתפשטים, בטבעם אלו כוחות שאוהבים להטביע את חותמם על הכל. אנחנו מרגישים את זה היטב, שאין רגע ששכלנו נח, כל הזמן משוטט בכל הזוויות, אין רגע שרצוננו נח, עוד יותר אולי אפילו מהשכל, כשלאחרי מה יותר או מה פחות, אבל אלו שני כוחות שתמיד, תמיד, הם בעצם נמצאים בפעילות. אז לבוא ולהכניס אותם לתוך מצב של הסגר, של עד פה תבוא, כן? לעצור את, כן? גלי הים האלו, את האנרגיה הכבירה, כן? שהכוחות האלה משחררים, זהו, לא דבר פשוט. אולי זה משול אפילו, כמו להחזיק, להבדיל, כן? איזה סוס משתולל ופרוע, להחזיק אותו מהמושכות ככה בכוח גדול, כן? נוכל את הדימוי הזה, להשתמש בו כדי להבין איזה כוח נדרש מאיתנו, כדי ליצור משטר מחשבתי, כדי לא לאפשר למחשבה שלנו לפנות שמאלה, כפי שהורגלה במשך 20 שנה. כן? שמאלה, שמאלה, שמאלה. כן? סמאל זה שמאלה. אותיית שמאל, סמאל. כן? יותר מדי שמאלה. אז כמה זה יכול להיות מסובר כשאנחנו רוצים לעצור מחשבה משתוללת כזו? כלשון הפסוק, כסוס שוטף במלחמה. רשעים כי ים נגרש לא יוכלו השקט. יש קושי להשיג את השקט, את הרגיעה הזו. כן, כאשר אנחנו מנסים לשלוט ברגלים שכליים ורצוניים. בכל אופן, יש בזה בהחלט גדר של קבלת ייסורים. כן, אנחנו מקבלים את הייסורים האלו באהבה. אנחנו צריכים לקבל אותם באהבה, מתוך שאנחנו מבינים את ערך העבודה הגדולה הזו של פדיון השבועים, של שחרור השכל והרצון משוויים. ככל שנבין יותר את ערך הרפואה, כך גם נוכל יותר להמתיק את מרירות התיקון. בכל אופן, מבטיח לנו הרב, שכאשר אנחנו נרגיל את עצמנו בהתכנסות הזו, כאשר נמצא את עצמנו ימים, שבועות, אולי גם חודשים לפי הצורך, לכל לפי צורך הטיהור של שני הכוחות, יש מצבים או יש אנשים, יש נפשות ששם השכל והרצון כל כך ירדו לתוך ביב החיים, שכדי להעלותם משם ולנקות אותם, אנחנו זקוקים זמן ארוך יותר. אבל בכל אופן, ברגע שאדם מתרגל בעבודה הנפלאה הזו, בעבודה החשובה הזו, בדרך כלל בתוך ימים, תוך ימים ממש, הוא כבר מתחיל להרגיש שגם שכלו, בעיקר שכלו, אבל גם רצונו, כן, מתחילים לשאוף לכיוונים חדשים. השכל מתרגל לחשוב מחשבות חדשות, יותר משמעותיות, יותר ענייניות, יותר כלליות, יותר טהורות, יותר עמוקות, כן? יותר עיקריות. כן? מתחיל להרגיש שמשום מה, ברוך השם, שכלו מתחיל לחפש מראה חדש. כן? לא בורות, נשברים, אשר לא יאכילו המים, אלא מראה חדש. מתחיל להיות ניזון מחומרי מזון בריאים יותר. כן? טובים יותר. תהורים יותר. זה אפשר להרגיש ממש ממש מיד. כן? בעלי תשובה מעידים לכך. כן? אני יכול אפילו להעיד על עצמי, לפני הרבה הרבה שנים, הגעתי לפה, הייתי פה בדיוק 3 ימים, 4 ימים, כבר היה לי כל מיני רעיונות לדרשות וכל מיני אמירות כאלו. כבר 3 ימים. מה עשית לפני שאותם 3 ימים? איפה המוח שלי בכלל היה מצוי? שוטט בכל פעות, כל העולם. כן, איפה הוא לא היה נמצא? מעורבב, מטושטש, מבולבל. 3 ימים הייתי פה, רק ריכזתי את המחשבה 3 ימים. פעם ראשון שהייתי כאן, הייתי 3 ימים. אחר מכן עזבתי את המקום לתקופה של חודש וחצי וחזרתי לי, כן. אבל 3 ימים, סך הכל. פתאום המוח שלי, השכל שלי בכלל, עבר מעולם לעולם. לגמרי, פצץ מחושב מחשבות אחרות. כל שכן מקשיב לשיעורים, וכן הלאה, בעניין גדול, חברותות, חברות, שיעורים. פתאום השכל שלי בכלל כאילו עבר לארץ אחרת. פתאום אני תייר באיזה ארץ אחרת לגמרי. כן? בארצו של, כן? שכל התורה. זה היה באמת מאוד מיוחד. מצא את עצמי מרכיב כל מיני רעיונות, באמת פילי פלאים. באמת, ברור שם. 3 ימים זה הכל. אז לא צריך לעשות מזה עניין גדול, זה לא כזה עכשיו, שעכשיו אנחנו נכנסים לצינוק כזה 300 שנה. כמובן, כדי שאדם יוכל להגיע למצב שבו הוא שולט באופן מוחלט על המחשבה שלו, זה צריך הרבה זמן, עד שמחשבה מתרגלת כבר להתענג, כן, על תכנים אחרים, זה לוקח זמן. עד אז כמובן תמיד צריך להיזהר, כן, שהיא לא תבחר לה את חברת הילידים, הנייטיב, היצריים האלו, צריך כמובן להיזהר, להשגיח עליה. אבל ברור השם, אפשר להגיע להישגים יפים, מה? לא בשמיים. ברור השם, וגם הרצון, גם הרצון. אתה מוצא עצמך, פתאום רוצה ללכת למקווה, פתאום אתה רוצה ללכת לכותל, פתאום אתה רוצה ללכת לשבע ברכות, פתאום אתה רוצה ללכת לאיזה טיול בארץ ישראל. כל מיני דברים שלא היית על דעתך בכלל, פתאום אתה יכול להסתכל על שמיים אחרת, אתה מסתכל על ההרים אחרת, אתה מסתכל על פילי פלאים, רצונות חדשים. אז לא... כמובן שפעולת ההתבודדות צריכה להיות פעולה רצינית, כן? כאשר אנחנו נמצאים פה, אם אני תיארתי את 3 הימים שהייתי פה, אז הייתי פה 3 ימים מאוד רציניים, זה היה 3 ימים שהיו מאוד מרוכזים, ולדעתי היו מאוד מאוד איכותיים, שכמעט ולא הוצאתי את האף מכאן, למרות שבאתי והייתי אומר, זה קצת עיתוי מוזר כזה, כן? באמצע החיים, מה שנקרא. אבל אותם 3 ימים שהייתי פה, ברוך השם, צריכו להחזיק אותי פה יפה. אז זה צריך להיות ימים איכותיים, כן? להיות ימים איכותיים, לא עם כל מיני הפסקות, כל מיני קיטועים וקצרים. אפשר להגיע להישגים מאוד מאוד יפים. מאוד יפים. אבל עם כל מקום, עם כל העידוד וכל הניחומים שאני אומר כאן, הרב חוזר ואומר, הדבר הוא קשה. מי שלא היה מוכן לקבל על עצמו את העול הזה, שלא יצפה שהדברים יקרו מאליהם, כי ודאי וודאי, שכל ורצון, ודאי וודאי יתמידו בכיווני ההרגלים שלהם, ואדם יצא, יצא מכאן בלוכלום כמעט. בלוכלום. כן. נו, ועד ש... כן? עד שהבירור הזה נעשה כמו שצריך, אומר לנו הרב כאן בעמוד קפה, אנחנו כבר הגענו לשם, רק עשיתי מעין סיכום, אבל במלוט, ימי מספר, כך אומר בשורה 5, אתם רואים? בעמוד קפה, בשורה 5, מלמעלה, אבל במלוט, ימי מספר... כן, ימי מספר זה יכול להיות ימים, זה יכול להיות חודשים, זה יכול להיות ימי מספר, תשב איתנו הנערה, ימים או עשור, כן? ימים הכוונה היא שנים, או עשור, 10 שנים. איך זה שם כתוב? נדמה לי שרש"י אומר ככה, או שאני טועה. ימים זה ימים כפשוטו, עשור, כמה זה 10 חודשים. בכל אופן, יש פעמים שימים, הכוונה היא לשנים, כן? אבל במלאת ימי מספר, כן? לפעמים זה ימים כפשוטו, לפעמים זה ימים מובן של חודשים, לפעמים זה ימים מובן של שנים. מה יקרה אז? כוחות נפשו יורגלו בדרכים טובים. שכל והרצון יתרגלו כבר לתפריט חדש. הנה כבר אתה רגיל למים. אפילו שיש לך בחירה בין כל אלה מים, בפלא פלאים אתה מעדיף מים. פעם ראשונה שיש לי אפשרות לבחור בין כל אלה ומים, ואני מעדיף מים. למה אתה מעדיף מים? טעם גן עדן. למה אתה לא רוצה קולה? קיצור, לא בריא. כן? ממש, פעם ראשונה. אז הנה, במלאת ימי מספר, כוחות נפשו ירגלו בדרכים טובים. אני שמעתי את הסיפור הזה בעלת תשובה אחת. אבא שלה היה איזה שר בכנסת, ממש כזה. אז היא באה לבקר אותו, אז... באה לבקר אותו בבית, כן, אחרי איזה שעה, שעתיים, ככה. אני חייבת ללכת. לאן את הולכת? רק הגעת. אני הולכת לעשות חיים, אני... איזה חיים את הולכת לעשות? מה, חזרת בתשובה? אני הולכת לשמוע שיעור תורה. אני לשמוע שיעור תורה. אני אקרא לעשות חיים. טוב, זה נקרא לעשות את החיים, כן? יש לעשות חיים, יש לעשות את החיים. אז היא רוצה לעשות את החיים. היא רוצה לשמוע שיעור תורה, היא רוצה לקנות לה חומרי גלם שבאמצעותם היא תבנה את עצמה. אבל זה החיים שלה היום, כן? אותה נערה שלפני שנה שנתיים, החיים שלה זה היה משהו אחר לחלוטין. כרגע היא לא יכולה לחכות רגע, היא כולה על קוצים, היא רצה לעשות חיים, לשיעור תורה. נגיע למצב כזה, אז אני חושב, ברוך השם, אני חושב שחוב רובם של אנשים שיושבים כאן בדרך כלל בישיבה הזו, כן, אז יש להם בחירה, הבחירה שלהם מאוד מובנת לפעמים, כן, לבוא ולשבת כאן, ולשמוע דברי תורה, כן, על פני אולי אפשרויות אחרות שהתבררו להם כאפשרויות שהן לא כל כך צריכות שינוי, שיפור. טוב, בכל אופן, עד שיורגל באורחות, כן, אבל במלות עם המספר וכוחות נפשו יורגלו בדרכים טובים. ואז ממעשרם, מאותו חדר הבידוד של השכל והרצון, זה נקרא ממעשרם, ישלחו ידם לשלוט על הנהגת החומר. אז הם יהפכו, מה זה שלטו ידם? כמובן הם יהפכו לכוחות אקטיביים. מקודם במצב הקודם היו פסיביים, נפעלים. וכוחות החומר הם שקבעו, כוחות החומר, יצרים, כאלה ואחרים, הם שקבעו את סדר היום של השכל והרצון. שכל, אני רוצה אותך בשעה 9 בית קפה הזה. שכל, בשעה 10 אני רוצה אותך לחוף הים. שכל, בשעה 12 אני רוצה ככה לראות אותך ב... לא יודע איפה. כן? זאת אומרת, סדר היום של השכל והרצון נקבע על ידי כוחות החומר. והנה פה, הכל מתהפך. כן? שכל והרצון, כן? נהפכו לכוחות שיודעים את גורלם. יודעים את תוכנית החיים שלהם. הם ביקרו בבית המדרש. אם משך ופגע בך מנובל זה, מושכהו לבית המדרש. תמשוך את השכל והרצון לבית המדרש, ושם תברר לעצמך מה ייעודיהם של הכוחות האלו. והנה עכשיו מתברר שהכוחות האלה מכוחות נפעלים ומעוצבים, ולכן היית עצוב, כי היית מעוצב, כן? עכשיו אתה שמח, כי אתה לא מעוצב. עכשיו אתה לא מעוצב על ידי כוחות נמוכים, על ידי כוחות הטבע העבריים. כרגע אתה שייך. כרגע אתה מסתכל על החיים שלך, כן? עם עיניים פקוחות, עיני השכל הפקוחות, השכל שקנה לו את הבנותיו ואת יהודיותיו ואת הבנת גורל חייו מכוח התורה. או, עכשיו שני הכוחות האלו, כן? חמושים בידיעה העמוקה הזו של מי אנו ומה חיינו, שני הכוחות האלו, הרצון והשכל, יוצאים להנהיג את החומר. את כל הכוחות כולם. אותם הכוחות ששלטו בהן לפני כן, עכשיו הם בעצם תפי. כן? הם עכשיו תחת פיקודם של הכוחות האלו. זה דבר נפלא. זה החירות. זה נקרא חירות. זאת אומרת הרב, כן? ומעשרם ישלחו ידם, כן? לשלוט, הפעם שולטים, על הנהגת החומר. עד שגם הוא, מי? חומר. עד שגם הוא, החומר, יורגל באורחות יושר. זה כבר חידוש עצום. כן? לא רק שהשכל והרצון יורגלו באורחות יושר, לא רק שכל היום שיחתם זה יושר ואמת, אלא אפילו כוחות החומר, שמטבעם זה לשאוף למקומות לא פשוטים, אפילו הם יורגלו באורחות חומר. מה שנקרא, התהלך לפני השם בארצות החיים. מה זה ארצות החיים? זה מקום שווקים. שגם במקום שווקים, גם כאשר אני עוסק בצרכים החומריים שלי, גם שם אני לפני השם, כן? אומר דוד המלך, כל מקום שאני הולך, רגליים הוליכות אותי לבית המדרש. זאת אומרת, אפילו הרגליים. זה נקודת הקישור של האדם עם העולם החומרי, עם הקרקע, עם האדמה, עם המציאות, כן? אפילו רגליים כל הזמן בעצם, לעין שואפות בעצמם לבית המדרש. בעצם גם הם מהלכות בעקבות השכל. זה מצב מאוד מיוחד. כן, לא רק שהכוחות הנבחרים נבדלים מן החומר ומתבודדים בעולם המיוחד, בתוך בית המדרש, מה שאנחנו עושים פה זה תיבת נוח, אלא התיבה נפתחת והחיות נפתחת. יוצאות חזרה אל מקומם הטבעי, אל הארץ. כל חיות וחיות, כל כוח חיים, זה נקרא חיות, בעצם פוגש את המציאות מחדש, אבל בלי פחד. כי המגע עם המציאות החומרית כרגע כבר לא מאיים. הכל תחת שליטה. מתחילה פה להתפתח קדושה. כן. אז אם כן, שני שלבים. כן? א', במצב ההתבודדות, עליית שני הכוחות האלה לשורשם, אם כי עדיין, אנחנו עדיין חווים פה, כן? אנחנו חווים פה את השכל והרצון בצורתם המנותקת מן המציאות, בשלב הבירור הזה, ולאחר מכן, הם כבר פוגשים את כוחות החומר, עד שיורגל גם הוא החומר, באורחות יושר. וחלקיו ורוחו יהיו כלים נעים לחפץ השם. אם כן, כל כוחות החיים החומריים, הם יהיו כלים נעים לחפץ השם. מקודם היו כלא, עכשיו הם כלי. מקודם הם היוו כלא, שבתוכו, כן, נכלאו השכל והרצון, עכשיו הם כלי. בסך הכל כלי קיבול כדי לעשות רצונם של השכל והרצון. זה מהפך דרמטי ומשמעותי. יהיו כלים נעים לחפץ השם. אך ורק רצון השם הוא שיתגלה דרכם. כן? כרגע הם כלים שלא מבליעים בדפנות דבר. אתם יודעים, יש כלים שכאשר, כן, למשל, מתכת. אם אתה שם יין במתכת, כן? אם אתה שם יין במתכת, זה יוצר איזושהי ריאקציה כימית שמפריש כל מיני חומציות של המתכת, ואז היין הוא מאוד מאוד לכן, הוא מחמיץ ולא טעים ו... כן? וכך יש חומרים חומרים, יין בנחושת, יין בזה, יין בעץ, יין בחרס, בתוך העצים יש עצים שונים. יש עצים שהם שובחים יותר מאחרים, אבל ככלל אנחנו צריכים להגיע למצב שבו, לא רק שהכלי לא מקלקל את היין, לא רק שהכלי לא מקלקל את השכל והרצון בנקודת המגע שביניהם, אלא אפילו השכל והרצון עוד משתבחים על ידי המגע של הכלי. כלומר, כאשר הגוף תורם את עצמו, כן, להשפעת השכל והרצון, השכל והרצון משתבחים, כי הוא כל כך מגיש את עצמו, שהשכל והרצון הוא האידיאל של השכל, הוא מצליח להתגלות בצורה יותר פשוטה בתוך הכלי הזה, מרוב שהכלי הזה הוא מלא ענווה, אם זה חרס או אם זה עץ אלון, כן, שזה אחד העצים הטובים ביותר, כדי לשמר בתוכם משקאות מסוימים. כן, לא רק שהוא לא פוגם את המשקה, הוא אפילו במובן מסוים משבח אותו, נותן לו איזה ארומה מיוחדת, דקה מן הדקה, שלא פוגמת את טעמו של יין, כן, אל אדרבה, משכללת אותו. עד כדי כך צריך להגיע מצב הגוף. טוב, זה כבר שייך למגמות היותר ארוכות שלנו, כן? זה לא קורה ביום ולא ביומיים, צריך לדעת, כן? עד לכאן הנחמות של בעלי תשובה בראשית הדרך. זה דברים שיכולים לקחת הרבה הרבה שנים, להגיע למצב כזה שבאמת כוחות הגוף הם לגמרי לגמרי לעשות רצונך חפצתי. קצת יותר זמן. יהיו כלים נעים לחפץ השם. אז לחופשי יצאו ממעשרם כל כוחותיו. כאן זה כתוב, צריך להיות כתוב כל, לא כלי כוחותיו, אלא כל כוחותיו, אשר בנקודתם צפנם הגיע את הגאולה. תיבת נוח נפתחת, קלו המים מן הארץ, מהמים הזדונים אשר הציפו אותה. או, אם כן, אפשר להוציא אותם החוצה, ויוכלו להגדיל ממשלתם בגוף. מתוך הסדר החדש שנוצר, כן, מזרח תיכון חדש, כן, אפשר עכשיו להגדיל ממשלתם בגוף. ובקל ישמעו, כוחות החומר, לעצת השכל הקדוש, וירוצו, זה הרצון, ולא ייקשלו. כן, ראינו פה, באמת, תיאור יוצא מגדר רגיל, תיאור, הייתי אומר, חינוכי, כן, יוצא מגדר רגיל, כיצד אנחנו יוצרים סדר חדש בתוך הממלכה הפנימית, שלנו, מה שנקרא עיקרון, אפרד ומשול. אפרד את השכל והרצון, ואחרי זה חזור ותמשול בכוחות הנפש והגוף. כל הרעיון הזה, כן, אמר לנו הרב כאן, בהמשך, מחובר היטב לעניין של תיבת נוח. נראה בדברי הרב. והדבר הפרטי באדם, אותו תיאור שתיארנו כרגע, שנוגע לחינוך השכל והרצון באדם, באדם הפרטי וכל אחד ואחד מאיתנו, הדבר הפרטי באדם נלמד הוא מהכלל כוחו, למיתו של דבר, מהכלל כולו. למיתו של דבר שהמודל הפרטי הזה, למיתו של דבר, המודל הפרטי שפגשנו בעבודת החינוך האישית שלנו, למעשה הוא קיים בעולם כולו. העולם כולו צריך תיבת נוח. לכן גם היחידים צריכים. זאת אומרת, לא ייתכן שהיחיד, כן, היה נכשל בהנהגת השכל והרצון שלו, אלא אם כן, אנחנו נמצא כדוגמת המצב הפרטי בעולם הכללי. כי בעצם מצב היחידים תמיד הוא מושפע ממצב הכלל. כן? אומרת, כנראה עדיין באופן כללי בעולם, לא רק ביני לבין עצמי. זה מה שנקרא צרת רבים, חצי נחמה. זאת אומרת, יש פה צרת רבים. המצב המתואר כאן, שהשכל והרצון נמצאים באנדרלמוסיה ובערבוב, זה לא מצב שמתחיל בראובן ובשמעון. ראובן ושמעון סופגים את ה... נגיפים של המצב הכלל עולמי. מה שנקרא תומעת הציבור. תומעת הכלל קוראים לזה. הרב אומר שזה מצב שקיים בעולם כולו. בעולם כולו. זאת אומרת, זה מגפה כלל עולמית. שהיחידים עושים הכל כדי להתחסן מפניה. כל אחד עושה את הפעולה הפרטית שלו. אתה לוקח דבר כזה, אתה לוקח תרופה כזו, אתה, כן, אני יודע, כל מיני פעולות. אבל, אתה מושפע מצב כלי. זה לא מתחיל בך. אז זה חצי נחמה. זה צרת רבים. כן? אז התיקונים נעשים גם בפרט וגם בכלל. כן? אדם צריך לראות שלא רק הוא דואג לעצמו, לא רק את נפשי הצלתי, כן? אלא הוא גם עושה משהו למען, כן? פתרון הבעיה הכלל עולמית, כן? שמתבטאת במחלה המיוחדת, זו שדיברנו עליה כאן, מחלת השכל והרצון. הדבר הפרטי, באדם נלמד הוא מהכלל כולו. כמו שלמדנו, לימדנו, החסיד רמח לוצאטו ז"ל, בפירושו לאידרא רבה. זה שייך לענייני סוד. מעניין המבול ותיבת נוח. כן? מבול ותיבת נוח. כן? ושם אומר, המבול ותיבת נוח, אידרא רבה זה, זה שייך לענייני הסוד. זה ענייני סוד, תכף נראה בהמשך. כן? מעניין המבול ותיבת נוח. נכון. אה? אידרא רבה, לא, לא, זה, לא. כן, אידרא רבה, זה נאמר באדיר מרום דף זין, כן. אבל זה אידרא רבה. יש אידרא רבה ואידרא זוטה. כן, אני לא בקיא בדברים האלו, זה שייך לעניין סוד, וחושב, כן, מעניין המבול תיבת נוח. שדומה לו היה אידרא דרשבי, המערה של רשבי, עליו השלום. כן? המערה של רשבי. שהתיקונים נתקינו בפנים האידרא. כל התיקונים שעשה הרשבי זה היה בתוך המערה. כן? למה הוא חידש את הזוהר הקדוש בתוך המערה? לא סתם. לא רק שהוא חיפש לו מקום נוח ושקט, אלא אי אפשר היה לחדש את החידושים האלו באוויר הכללי. היה צריך את כיפת הסלע הזו, היה צריך את האינקובטור הזה, כן? אחרת, הוא לא יכול לחדש את החידושים, הוא היה צריך להתבודד ממצב העולם בכלל. אחרת, אי אפשר היה בשום פנים אופן לעשות את התיקונים האלו. לכן התיקונים האלה באופן עוברי, כאשר המצב בחוץ הוא מצב בעייתי, כן? ככה היו עושים גם. וככה ראוי לעשות גם היום, כפי שכתוב בכמה וכמה ספרים. אם המצב ברחוב הוא מצב שלא מאפשר לך להתקדש, אתה צריך למצוא מחור, מקום שהוא מרוחק מן הרחוב. אז מבחינתנו, תיבת נוח זה מכון מאיר. שישת על פני המים. אפשר לחוש את זה. אתה יכול להרגיש, אתה יוצא מכאן אחרי יום שלם, אתה פשוט מרגיש שאתה יוצא מהתיבה. הקולות, המראות, הריחות, האווירה. כן? לא פעם יוצא לי שאני יוצא מכאן בערב. נראה לי כאילו אני הגעתי לפני... לא 10 שעות, אלא אני כבר נמצא פה איזה שבוע. אתה פתאום יורד בבית המדרש, מיוחד את אם אתה מגיע ביום ואתה יוצא בחושך, אז בכלל אתה מרגיש כאילו, אתה יוצא כאילו, אני לא יודע כמה זמן הייתי בבית המדרש, אולי הייתי פה שבוע, לא יודע. מה, רק 8 שעות הייתי פה? 10 שעות? כן? זה ממש מעבר מעולם לעולם. אפשר להרגיש את התחושה הזו. זו הרגשה מאוד חריפה שמצביעה עדיין על איזה נתק בין עולמות. יש שלבים בחיינו שהנתק הזו הכרחי. אז האידרא רבה, פירוש דבר, זה אותו מצב, ההתבודדות של רשבי, שרק בתוך המערה הוא היה מסוגל ליצור את כל עולם מושגים הפנימי העמוק הזה של השכל והרצון שלו. כן? השכל והרצון שבאו לידי ביטוי בזוהר. הזוהר הקדוש זה עולם השכל והרצון של רשבי. אבל הוא כולו נתקן ונתהווה והתברר ויצא לאור הזוהר הזה בתוך המערה. כן? היה חייב לקרות בתוך המערה. למה? כן? למה? בהמשך הוא יגיד לנו, שהתיקונים נתקנו בפנים האידרא, כמו שנתקן העולם כולו, כן, וזה תיבת נוח, על ידי גידול בעלי חיים והספקת מזונם בתוך התיבה. כן? אז באופן פיזי מובן לנו למה בעלי החיים הם בתוך התיבה, כי היה מבול. אז הם לא יכולים עכשיו להיות, כן, על הארץ, מכיוון שהם יתבעו. אבל זה הסבר פיזי. כן? ההסבר הפנימי יותר, שהיה צריך לקחת את כל בחינת החיות, זה נקרא כל החיה, כל בחינת חיות הייתה צריכה להילקח, ולהכניס אותה למקום מצומצם, כדי שהחומר, כוחות הדין ששלטו בעולם, לא יטרפו את הכל. זה סוג של מילות למקום בטוח. זאת אומרת, שימו לב, בתוך הנפש שלנו, זה מה שאנחנו עושים הרי כל הזמן. מה אנחנו עושים? כל חיינו מתנהלים על הציר הזה, של הערכה, לאן הכוחות שלנו הולכים. ברגע שאנחנו שמים לב שכוח הדמיון שלנו, למשל, הוא ננגס על ידי החיים. אני מתחיל לדמיין, אני יושב מול האינטרנט, אני יודע, מסתכל על דברים איומים ונוראים. אני ממלט את כוח המדמה. מה אני עושה? אני מסנן, מה זה רימון? מה זה כל הדברים האלו? אני מסנן בעצם את החזיונות השליליים שבעצם תופסים את הדמיון שלי, הם מורידים אותי למטה למטה. אז אני כבר ב-20 שערי תומה, אני ב-25 שערי תומה. אז על ידי רימון, אני לוקח את המדמה, אני מפריד אותו, כן? מגן השעשועים שלו, ואני עכשיו מנסה את המדמה להסיק אותו בדברים אחרים. עכשיו אני אדמה, הודו להשם, קירו בשמו, הודיעו בעמים על ילותיו. הלוואי מי שמסוגל להסיק את הדמיון שלו בדברים כאלה. אבל זה מה שאנחנו עושים כל הזמן. אנחנו פשוט אמורים לעשות. הלוואי שנוכל עם יד הלב להגיד שזה מה שאנחנו עושים. אבל לכאורה זה מה שאנחנו צריכים לעשות. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בעיצומו של מבול. והחיות שלנו, הג'ירפות, הפילים, האריות, החיות שלנו, אריה, ג'ירפה ופיל ודוב, זה כוחות נפש, זה הכל בחינות בתוך הנפש. זה כוחות, זה כוחות אלוקיים, שהקדוש ברוך הוא נטע אותם בנפשנו, כדי לתקן עולם מלכות שדי, והכוחות האלו עכשיו נמצאים מקום אחר. אז אנחנו צריכים שלא נשקע בתוך המבול. אז המים מגיעים עד קרסולנו. יש מישהו שמגיע עד ברכב, יש מגיע למפסעה שלו כבר, יש מי שמגיע עד גרונו, יש מי שכבר פיו נחסם. אבל זה מה שאנחנו צריכים לעשות. כל אדם שהוא מת בעל דעת, בעל אחריות, אחריות אישית, אחריות כללית, זה מה שאנחנו לעשות. לא הגיע הזמן שניכנס לטיבה? לא הגיע הזמן שנחפש את המקום היבש במציאות? ויבוא נוח אל הטיבה, מלמד שדחקו המים אל תוך הטיבה. מה, לחכות עד שהמים ידחקו אותם? טוב, זה מה שקורה בפועל. בפועל אנחנו לא כך מגיעים לטיבה עד שהמים דוחקים אותנו. מלמד שמקטני אמונה היה נוח. שהיה אומר, אולי יבוא המבול, אולי לא. אבל המבול כבר נמצא. והבן אדם נדחק, אמור להידחק מהמבול אל תוך הטיבה. ולא לשכשך בתוך מהמבול ולחשוב שעכשיו הוא נמצא באיזשהו, אני יודע, איזשהו, כן? אתה בבעיה. זה מהמבול. אז הדוגמה הזו של האידרה, הדוגמה של רשבי, הדוגמה של תיבת נוח, היא מודל פשוט מאוד למציאות חייו היום יומיים של אדם. וכל אדם שהוא אדם אחראי, הוא צריך לשמוע את קריאתו של הקדוש ברוך הוא, ויאמר השם אל נוח, בוא אל הטיבה. אתה ואשתך וכל בני ביתך, בוא אל הטיבה. הקריאה הזו נאמרת כל הזמן, כפי שנאמרה אז בזמנו לנוח, היא נאמרת גם לנו. ויאמר השם לכל אחד ואחד, כמו שלך לך זה נאמר לכל אחד. זה נאמר לכל אמריקאי שיושב באמריקה עכשיו, ולכל אני יודע אירופאי יהודי שיושב שם בזה. כן? הקדוש ברוך הוא אומר כל הזמן, לך לך. כך אומר הרמב"ן. רק השאלה, מי שומע? אברהם אבינו שמע. הקדוש ברוך הוא כל הזמן אומר לך לך. כל הזמן הוא מחפש את אותו אדם, כן? באנושות הכללית, שיהיה ראוי לקריאה הזו. לך לך אל הארץ שרק. לא כל אחד שומע. אבל הקריאה הזו של בואי התיבה, היא נאמרת כל הזמן. ואנחנו ברוך השם נרמזים, תן לך חם יחכם עוד, די לך כימה ברמיזה, אנחנו נרמזים. בגלל שלם, עשינו כדבריך, באנו לטיבה. באנו לטיבה. אבל צריך לזכור, יש גם ציווי נוסף, ויאמר השם אל נוח, צא מן הטיבה. כן? יש גם היציאה בציווי אלוקי. אמר נוח, כפי שלא נכנסתי אליו את ציוויו של מקום, כך איני יוצא אליו בציוויו של מקום. כן? גם היציאה צריכה להיות בציוויו של מקום, כמו שהרב יגיד בהמשך. כן, צריך לעקוב היטב, כן? לעקוב היטב, אחרי הכל הפנימי שבתוכנו, שאומר לנו באופן אמיתי, הגיע הזמן לצאת. הגיע הזמן לשים את כף הרגל האחת לפחות, על קרקע המציאות. לפחות כף רגל אחת. נראה זה בפנים. כן, רוצה לשאול שאלה? כן.
המצא באמצע המבול, אבל גם כשאתה יוצא החוצה מבית המדרש, אנחנו מציינים איזושהי אוטופיה, כי בסופו של דבר הציבור הוא לצאת החוצה ולפעול בחוץ, בתוך המבול. לא כי יש איזושהי עצירה.
אין לנו כל כך דוגמה לזה. אין לנו כל כך דוגמה לזה, אתה אומר. יש לנו את הדוגמה רק שהוא נכנס כשיש מבול ויוצא שכבר המים...
שהמבול נפסק, ועכשיו כביכול לסוג של סטריות. אנחנו אומרים, אנחנו צריכים לתפקד כל הזמן בתוך המבול, ואנחנו רוצים להיכנס בדבר לתחנת טלק. כל אחד בזמן שלו, ויכול שלו ברמה שלו. אבל החיים בסופו של דבר אינטנסיביים ברמה כזאת שאנחנו צריכים לתדלק לצאת,
תראה, אולי יש תשובה לזה בדברי הרב בהמשך, אתה שואל שאלה מצוינת. תראה, באופן פשוט אולי אפשר באמת להשיב על זה גם, ולומר שגם שנוח יצא מן התיבה, עדיין היו כיסי מים. לא כל הארץ, או שכן כתוב שכל הארץ חרבה. כן? יש ביטוי שהמים קלו. השאלה אם לא היו מקומות שבהם נשארו מים, נשארו אגמים, נשארו ימות, כן? וכו' וכו'. זאת אומרת, עדיין המציאות הייתה המציאות של תערובת, כן? של יבש ורטוב. יש מצב כזה.
היה לו את אותה התמודדות שהייתה לפני?
מה?
היה לו את אותה התמודדות שהייתה לפני המבול.
כן, כמובן, שהייתה לי את ההתמודדות שהייתה לפני המבול. המציאות עדיין, תמיד יש, כן? נוח גם פעל לפני המבול. גם אז הייתה מציאות של, מציאות לא פשוטה. אבל כנראה זה הגיע לרמה כזו שהיא קויה מבול. זאת אומרת, רמת המבול זה מציאות שאי אפשר לעבוד בתוכה בכלל. ואין מנוס מתכנס לתיבה. גם אחרי שקלו המים, הכוונה היא שבאמת אותה מידה של חומריות שאיתה אי אפשר להתמודד, שאדם לא יכול להתמודד, היא קלטה. ואז נשאר החומר הבסיסי, היותר מרודד, ואיתו מתמודדים, כמו שבאמת הערת בצדק, שהייתה לו התמודדות גם לפני הכניסה לתיבה. ואברהם אבינו מתמודד עם מבול עצום וגדול, עם הציבות של עובדי אלילים. כן? זה לא נגמר, מבול תמיד קיים. רק פה מדובר על גבהו המים ויחוסו הערים. זאת אומרת, זו מציאות של תומה שאי אפשר להתמודד איתה, כן? על ידי בחירה אנושית פשוטה. אי אפשר. אז אולי אני חושב שבצורה הזו ניתן לתרץ את השאלה הזו בצורה לא רעה. בואו נראה מה שאומר בהמשך. כמו שנתקן העולם כולו על ידי גידול בעלי חיים והספקת מזונם בתוך הטבע. רק לא היה אפשר להתפשט בעולם. זאת אומרת, היה אפשר לבנות את העולם הרוחני הזה, אבל בתנאים של בידוד וסטריליזציה, כן? אינקובטור, כן? לא היה אפשר להתפשט. מצד שמידת הדין גרמה שיהיה מבול על פני כל הארץ. כן? ציוד שנוצרה לא יכול להתפשט, כי כרגע, כן? מידת הדין היא השולטת בארץ. לחלות פשע ולייתם חטאת, כן? מידת הדין היא מחלה פשע ומסלקת את החטאת, כן? לכן כרגע זה לא הזמן. זה עידנה דריתך. ועידנה דריתך כדאי שנקיים בעצמנו חווי רגע קט. עד יעבור זעם. חווי רגע קט. וכמו כן התיקונים הגדולים של מאורות הקדושה לא היה אפשר שהתפשטו בעולם. למה זה לא היה אפשר? מפני טיפשות לב אנשי העולם ומאורות. על ידי זוהמת מעשים רעים ותשוקות דמיוניות. זאת אומרת, יש דברים שאסור לגלות אותם, כך כתוב באחד הספרים, ראיתי, כן, שבימיו של בעל שם טוב, נפתח היכל האהבה. ואז, בשמיים, בגלל שנפתח היכל האהבה, גם הלבבות הגיבו על זה, כן, הם חשו שיש הזדמנות נהדרת לפתח את האהבה. אבל, מכיוון שהם לקחו את זה למקומות נמוכים, טיפשי לב, אז ביקשו החסידים שזה יסגר שוב פעם. זה קצת דומה לביטול יצר דה עבודה זרה. יצר דה עבודה זרה, למה ביטלו את יצר דה עבודה זרה? מכיוון שהיו לוקחים את אותו היצר לעבודות זרות קשות מאוד, במקום לקחת את זה לאמונה באלוקים. כי הרי מה זה יצר דה עבודה זרה? יצר דה עבודה זרה זה יוצא ממה? מהנטייה האמונית הפשוטה שיש בנפש האדם, שהיא מזדווגת עם הדמיון האחור של האדם. ואז הוא מדמה שהשמש זה אלוקים. אבל, עבודה זרה היא מורכבת מנטייה ותשוקה לעבודת השם, כמו שאמרנו פה, שלא עושה את דרכה בצורה נכונה אל תוך המציאות. אז היא פוגשת את כל מיני כוחות שליליים, מתחברת איתם, ואז יוצאת עבודה זרה, ויצא העגל הזה. ביטול יצר דה עבודה זרה באופן אוטומטי, הוא מחליש ומכחיש ומרזה, את הנטייה האמונית של האדם. אבל בזה שבעצם החלשנו את הנטייה האמונית, אנחנו לא מאפשרים כרגע ליצר הרע להשתמש בנטייה הזו וליצור עבודות זרות. לכן עבודות זרות בימינו, הם נחלשו בהרבה מובנים. מכיוון שהכוח הנושא אותם, שזה נטיית האמונה, נחלש בכללו. אותו דבר גם פה. ברגע שאתה מגלה עוצמות רוחניות, אתה מגלה סודות, ופוגשים את הסודות האלו אנשים שלא מתוקנים במידותיהם, לא מתוארים ולא מזוכחים, יכול להיות מזה חורבן גדול, משיחי שקר, וכל מיני דברים איומים ונוראים. דברים מאוד קשים. אפשר לראות אנשים שלומדים לפעמים קבלה, כן? לא בזמן. יש להם נטייה רוחנית, צריך להבין. לא דבר כאלה שלומדים קבלה באקדמיה. שתי יחידות בקבלה, שתי יחידות בזוהר, לא מדבר על זה. אני מדבר על אנשים בעלי נטייה רוחנית חזקה מאוד, שהזיקה אצלם לקבלה ולסוד, זה מצד תשוקת הנפש היסודית שלהם. האנשים האלו מאוד מתענגים על לימוד הסוד, אבל מכיוון שהם לא מתוהרים, הם גאוותנים, הם כעסנים, אחרי זה יוצאים מזה דברים מוזרים. כל מיני מפלצות. קלקולים שקשה לתאר, אנשים שיוצאים מדעתם, סינדרום משיח, כל מיני בלגנים כאלו, מכריזים לעצמם כמשיח, למחצה, לשוב של רביע, אני משה רבינו, אני משה רבן דוד, תשמעו לי, מי שאמרה את פי ימות, אני אברך אותך, תקווה בני ברכה, מסתכלים לך בעיניים, מתחילים להגיד לך, אתה צריך תיקון כזה וכזה, זה אנשים רוחניים מאוד, אני מכיר אותם. כמה וכמה שאנחנו הכרנו ב-30 שנה האחרונות, שהסתובבו בינינו, חלקם אפילו למדו כאן, מכון מאיר, לפחות אחד מהם, לצערנו, אנחנו רואים אותו היום, מסתובב כאן בינינו, במצב של שיגעון גמור, כן? מוחלש ומוטש על ידי זריקות שמפעפעות בתוך גופו חודש שלם, וכולו שבר כלי כזה, וכל חודש הוא מקבל עוד זריקה כדי להרגיע אותו, כי אחרת יכול להרוס עולם. האדם הזה במצבים שהוא לא היה עם זריקות, הוא היה מסתובב ופשוט מחריב הכל. צועק על אנשים, צועק על רבנים, מבייש אותם לעיני כולם, דברים איומים. אני רואה על העיניים שלך, יש לך תיקון כזה וכזה, אתה גאוותן, אתה נואף, דברים איומים. וזה אדם, אני זוכר אותו. הוא היה חבר שלי. אנחנו למדנו כאן, יש 30 שנה. וכבר אז הוא עסק בסוד, ולא היה לו רב, ולא שמע בעצת הרבנים, והולך בדרכו שלו. ואדם עם עיניים חודרות, כוח רוחני מדהים, מדהים. אבל עשית רחה, לקח אותו. פשוט לקח אותו. את כל העוצמה הרוחנית הזו, פשוט לקח איתו. כשאתה שומע אותו, מדבר, אתה משוכנע שעומד מולך אדם עם השגות עליונות, ויש לו השגות. אבל זה נפל על הקליפות. ועכשיו, יצר רע רוכב עליו, ולקח אותו לאן שלקח אותו מסכן. משהו מולל. כן, שבר כלי, פשוט שבר כלי, צריך מאוד להיזהר מזה, כן? זה הכוונה, אי אפשר שיתפשטו בעולם. מפני טיפשות לב אנשי העולם, על ידי זוהמת מעשים רעים, ותשוקות דמייניות. אבל כשישלם העולם, שאנשים יתחילו לעשות התיקונים, תיקוני המידות שלהם, תיקוני המעשים, תתחיל להתפשט אווירה יותר מוסרית, מעשית, כן? בחברה האנושית. או יצאו מהמאסר. ברוך השם שהגענו כבר לתקופה כזו שאפשר להתחיל לגלות רזי תורה. בכל מיני מדרגות, כן? מי שראוי יכול כבר להיפגש עם שפת הסוד ממש, מי שפחות ראוי יכול להתקרב לתורה פנימית דרך מדרגות הביניים של הרב קוק ודומיו, החסידות לגווניה וכן הלאה. אבל רואים שכבר היום, ברוך השם, ריבונו של עולם מגיש לנו כבר עולם מושגים יותר פנימי. כנראה שנתהרנו ברמה הסגולית, ברמה של תשוקות הנשמה, אנחנו כבר רוצים דברים יותר גדולים, ברוך השם, אני יודע. אנחנו עדיין עושים כמה שטויות, אבל זה יותר חיצוני לנו. זה לא כמו פעם. פעם זה היה שיטת חיים, צריך להבין. פעם זה הייתה שיטת חיים הרשעה. זה פשוט היה אידיאולוגיה, היום זה לא אידיאולוגיה. היום זה חוסר מס, היום זה ברירת מחדל. זה פולט, זה פשוט ברירת מחדל היום. זה כבר לא אידיאולוגיה. כי אתה יכול לראות אנשים שעוסקים בשטויות האלה היום. אתה אומר להם איזה דבר רוחני, הם שם קופצים עליך. איך הם קופצים עליך? הרי אתם שקועים בזה, עד הברכיים. לא הבנת, אנחנו לא רוצים את זה באמת, אנחנו רוצים אותך. איפה היית כל השנים? למה אתה לא מדבר? איפה התחבאת? משורר התשובה. בוא כבר. חיים תנו. משהו אחר לגמרי. ולכן היום אנחנו רואים שלאט לאט סודות התורה הולכים ויוצאים מתוך המערה. יותר ויותר מתפשטים בהמון, זה לא סתם. זה הכל בהנהגה אלוקי, זה הכל בהשגחה. אבל צריך לזכור שהזוהר ודומיו היו כנוסים, כן? ובעצם ממש מתחבאים וצפונים, כן? ועלומים מעינינו. ברוך השם, זו ברכה גדולה. זו תפיחה לשכם, זו תפיחת עידוד. זה פשוט תפיחת עידוד. כן? אמרתי לכם לא פעם, סיפר את הסיפור הזה, הוא חביב עליו יותר. כן? שאני ישבתי באותם ימים, לפני 32 שנה, כן? באותם ימים שלא ידעתי מה זה תורה ולא מה זה מצוות ולא כלום. כן? במיוחד בכיבוש של אז. שמי ידע על הדברים האלה בכלל? דבר איתכם על הכיבוש של לפני 32 שנה, 35, 37 שנה. שישב שם קיבוצני כזה, וישב עם ספר אורות התשובה, ויקרא בתוכו, אורות התשובה, צריך להבין, זה חתיכת ספר, זה לא דבר פשוט בכלל. ואתה יושב שם, בתוך אורח החיים שלך, ואתה קורא את הספר ומבין אותו. איך זה יכול להיות? אתה מבין אותו. מה שבך אומר, אני מבין את הספר הזה. הוא קרב לליבי. חיכיתי לו, ציפיתי לו. הוא מדבר אליי. שאלת החכם שלי, קיבלה את חצי השני של התשובה. כן? הייתי בשאלה מתמדת. הבן אדם הוא בשאלה מתמדת, מי אני? מה חיי? ופתאום מגיע החצי השני. פותח את העיניים, פותח את הלב. איך זה יכול להיות דבר כזה? סימן שאנחנו מוכשרים. פשוט מוכשרים. אין הסבר אחר לזה. אין הסבר אחר לזה. כן, כל הריחוק הוא ריחוק דמיוני היום, חיצוני לחלוטין. אבל פעם זה היה אחרת. היה אחרת. אבל כשישלם העולם, יצאו חופשי מהמאסר, וכן כשישלם הגוף, עכשיו חוזרים לענייננו, כן? ישלם הגוף, כן? על ידי כל התקנות והסייגים במהלך התיקון, כן? אתם זוכרים? מה שדיברנו על השכל והרצון שנמצאים בתוך מצב הבידוד, צריך לזכור שבאותו הזמן גם הגוף שלנו הוא עובר תהליך של ייבוש, כן? מייבשים את הביצה, כן? אותה קרקע שכרגע היא מהווה מקור למחלות, כן? ביצה מסריחה, כן? נחמדה ליתוש, כמו שאומרים, כן? עכשיו היא בעצם מתנקה ומתייבשת, ועל הקרקע הזו שאנחנו נזרח איתה, כן? אנחנו נזרח איתה בגידולים נפלאים, שהם נוכל לחיית את עצמנו מהם, כן? נוכל לחיית את עצמנו מהם. הגוף, כשישלם הגוף, אם כן, בזמן שאנחנו מתבודדים השכל והרצון, אנחנו גם עושים סדרת תיקונים לגוף, אנחנו יוצרים סייגים מאוד ברורים למעשים שלנו, לאן נלך, לאן לא נלך, עם מי נהיה, עם מי לא נהיה, כן? כאשר הגוף ישלם, יתחיל להתייבש קצת הביצה הפיזית הזאת, כן? ייצאו הכוחות לחופשי. והנה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בחוכמה, והכין בטבעו כוחות לתשובה. כיוון שהתשובה קדמה לבריאת העולם, כן? כבר אמרנו, אתם זוכרים, אמרנו כבר בעמוד הקודם, בקף דלת, באמצע עמוד, אמרנו שכוח התשובה הוא זה שמאפשר לנו להגביע את הכוחות העילאיים ולהחזיר אותם לשורשם. אלמלא כוח התשובה, לא היינו יכולים לבוא לתיבה. כל המציאות של ההתבודדות הזו, צריך להבין איך זה קורה, כן? שוב אני נמשך, מגנט מושך, איך כזה שמשיך? שוב אני נמשך, מגנט מושך, למעלה. כן? שוב אני נמשך למעלה. זה כוח התשובה. זאת אומרת, אם התשובה לא הייתה קודמת לעולם, אם החוק הבסיסי הזה לא היה קיים במציאות, כוח הכבידה היה מושך אותנו למטה. והיינו מרותקים אליו כמו אל חור שחור. ממש כמו חור שחור שבולע אותך בפנים, ואפילו אלומת אור הוא בולע. גם אם אתה אור, הוא בולע גם את האור. אבל כוח התשובה זה אור כל כך גדול, שהחור השחור בשום פנים אופן לא בולע אותו. ולא משנה לאן נפלת. לא משנה לאן נשאבת. אם אתה מאמין בכוח התשובה, ונותן לו ביטוי בחייך, אתה מסוגל להתרומם מעלה, עצמיך נפל. כן? אני אומר הרב, כיוון שהתשובה קדמה לבריאת העולם, על כן שולט הוא בנפשו, כפי שדיברנו בעריכות רבה בשיעורים האחרונים, כן? לכנוס אליו כוחותיו, אותו כינוס מבורך והכרחי שדיברנו עליו. אבל הכינוס הזה מורגש בלב, בתור עצבון, ובשכל, בלחץ וקוצר רוח, הרצון חווה את זה בתור עצבון, זה שהרצון לא יכול להתפשט בתקופת הבידוד, כן? זה נחווה בנפש בצורה של עצבון, עצבות, כן? עצבות זה מצב של חוסר התפשטות הרצון, ובשכל זה מורגש בלחץ וקוצר רוח, כן? השכל מתנגש כל הזמן בקירות של המקום המצומצם שקצבת לו. יש כל הזמן לחץ. אני רוצה לחשוב, אני רוצה לפתוח את הספר, אני רוצה ל... כן? אז זה לחץ. אם כן, בנפש, מצד הרצון, כן? מניעת הרצון, זה שהרצון לא יכול להתפשט, זה מפריש תופעת לוואי שקוריה עצבות, וחוסר היכולת של השכל להתפשט, כן? זה יוצר לחץ וקוצר רוח. אלו שני התחושות הנפשיות שמהוות את יסוד המשבר של תקופת הבידוד. ואדם נורא נלחץ מהם. הוא מרגיש שהוא לא יכול יותר. עוד רגע הוא משתגע בבית הכלא. ואסור לו להשתגע. אסור לו להתייאש. הוא צריך להבין שהוא עושה טובה גדולה לנפשו. כן? בלחץ וקוצר רוח. אבל לא זהו התכלית. אדם צריך לדעת, זה לא התכלית. זה רק תהליך של תיקון. לא זה התכלית. רק במשך התיקון צריך האדם לנסות כוחותיו. אולי יוכל לשלח חופשי, ויעבדו עבודת השם יתברך ביתר שאת. כן? אומר לנו הרב כאן, אולי זה גם תשובה לשאלתך, כן? מה קורה בתקופת התיקון? האם אנחנו רשאים מדי פעם לבדוק את יכולתנו להתמודד עם המציאות? אומר הרב שיש מקום לזה. אפשר מדי פעם לשלח קצת את השכל להציץ מן החרקים, להשגיח מן החלונות. אתה יכול לפגוש את חבר העבר שלך מעבר לכביש של מכון מאיר. לא בבר ולא בחוף הים, ובוודאי שלא במאורת הסמים. אבל אתה יכול להגיד לו, אני אשמח לראות לך בירושלים, אם אתה מזדמן, ואז הוא מרים לך טלפון, הוא בדיוק פה מעבר לכביש. נרד למטה, תחצה את הכביש, תחבק אותו חיבוק גדול, תסתכל לו בפנים, כמה טוב שבאת. לשוח. אבל לא הייתי ממליץ עדיין לעשות זה לא ברחובה של עיר ולא לא יודע איפה, במקומות שהתרגלתם לחטוא שם ביחד, זה ודאי וודאי שלא. זה דוגמה לניסיון. איך כתוב בתכשירים מסוימים, כתוב לפעמים שרוצים לבדוק תכשיר, נא לבדוק במקום נסתר. אתם מכירים את ה... אתה רוצה לבדוק תכשיר, תבדוק אותה כאן. תבדוק כאן בקצה שאתה מכניס תוך המכנסיים. אז גיא, לא יראו את זה. נא לבדוק במקום נסתר. באמת שהניסוי יהיה ב-100% ביטחון, עד כמה שאפשר. אז אתה יכול לתת לשכל להשתחרר ולראות את כוחות היצירה שלו. האם הוא מסוגל להיפגש עם מציאות מעט מורכבת ולהשפיע עליה. עכשיו, אם אתה מרגיש שאתה מושפע, אני זוכר שנפגשתי עם חבר שלי, ממש בחודשים האחרונים של חזרת תשובה, הגעתי לקיבוץ, ונפגשתי עם חבר שלי בבית שלו. אז זה הבית שתמיד יריחו בו ריח של מריחואנה קצת, ומוזיקה שחורה, כן, וכולם שם מיישנים, וכן, ואשתו שם, וזה. נכנסתי לבית שלו, הבית שהייתי רגיל לשמוע שם, יחד איתו מוזיקה, יחד איתו לשן סיגריה. אני נכנס פנימה, אני מרגיש שאני לא מסוגל להתרומם. כאילו איזה כוח אוחז אותי, פשוט קושר אותי לרצפה, לא מסוגל. כאילו הכל ירד מני. כל מה ש... הכל ירד. כאילו הוא מוליך אותי, כאילו הוא מוליך אותי עם רצועה לכל מקום שהוא רוצה. בתחושה הפנימית. אמרתי לו, בוא נצא החוצה למרפסת. סגרנו את דלת הבית, יצא לנו מרפסת, דיברנו באוויר הפתוח, עצים, ציוצי ציפורים, כבר אנחנו נמצאים כן, באוויר היותר של הטבע, כן? מדברים, התחלנו לדבר, דיברנו קצת על פוליטיקה, הצד הגבוה של פוליטיקה, מה זה מנהיג בישראל, כן? לא זוכר מי היה ראש ממשלה באותו זמן, כן? דיברנו, מה זה מנהיג בישראל, איך צריך לראות, איזה דוגמה הוא צריך לתת, האם הוא צריך לתת אחרי הציבור, האם הציבור הולך אחריו, כל מיני, והתרוממנו מעלה, וכל השיחה קיבלה אופי מאוד תורני. זאת אומרת, הוא נטש את הדברים שעניינו אותו בדרך כלל, פתאום הוא הלך, לא אמרתי לו מילה, אבל הרגיש שזה מין צורך לכבד את המקום שמנו אני בא. לא אמרתי לו מילה אחת. פתאום איזה חלק, איזה רובד נפשי בתוכו, התעורר, וטרמינולוגיה שלמה, עולם מושגים שלהם, שלא שגור על פיו, פתאום התחיל להתעורר. ולפלאים. ושוחחנו משהו כמו רבע שעה, 20 דקות, חצי שעה, פתאום אשתו יוצאת, ואומרת לו, אולי תיכנס גם הביתה קצת. אז שאלתי אותו, למה היא אומרת לך את זה? אז הוא אומר לי, היא מקנה. כי מעולם לא דיברנו שיחה כל כך עמוקה בינינו. היא מקנה. שיחה מעניין זה דבר. היא הסתכלה דרך החלון. איך בעלה מדבר? יושב, זה ככה, מחייך. היא לא זכתה לזה אף פעם. הוא כאילו התרומם למקום אחר. זה פלא פלאים. אמרתי לעצמי, רגע, משהו פה קורה. אני צריך ללמוד את המודלים האלו. באיזה מקום אני יכול להשפיע? באיזה מקום השכל שלי לא נפגע? באיזה מקום השכל? באיזה מקום הרצון? הוא דומיננטי יותר. ומשפיע. ואיזה מקום הוא מושפע. בתוך הבית לא. במרפסת כן. ודאי וודאי שבליל שבת אני לא אכנס יותר לחדרו של אהוד. כי בחדרו של אהוד זה לא המקום המתאים להיות בליל שבת. שכל החבר'ה מתכנסים שמה, והמוזיקה בריקה. ודאי וודאי שלא. לאט לאט. אתה מוצא לך את המידורים שלך. ובתוכם אתה פועל בתוך המבול. בתוך המבול. כן, זה מה שאומר הרב כאן. כן.
הרב, כלומר, אנחנו, למשל,
אתה
אומר, נותר מצאת, אני לא מבלך לכל מיני פעד במקומות כאלה שהם מגיעים, כמו שאני רוצה לחטות, או כאלה, לחטור, אבל נותר להיפגש בכל מיני את הטבע וזה.
זה לפי... לפי רמת ההתבשמות של השכל והרצון. ככל שהשכל והרצון קולטים הגדים אחרים, השכל, התכנים שהוא עוסק בהם, הוא מעמיק בהם, התכנים שהרצון מתחבר אליהם בתשוקה חיה. לפי המידה שהכוחות האלה מתבשמים ומקבלים פקודות קרב חדשות, לפי אותה המידה, אתה רשאי, זה המודל הכללי. כמובן, זה פשוט, זה מובן לכל אחד ואחד שהדברים משתנים מאדם לאדם. תתתי את הדוגמה שלי. כל אחד רשאי, וגם אם מנסים וזהירות וקצת נופלים, גם זה לא סוף העולם. העיקר שיש שבע צדיק, ייפול צדיק וקם. כלומר, כל נפילה צריכה להביא אותך למסקנה נכונה. כן? איפה בעצם טעיתי? איפה היא הפרצה? אתה צריך לחזור ולתקן, כן? את אותה פרצה בשכל, את הפרצה ברצה. אבל זו שאלה אישית מאוד. לגבי כל אחד ואחד. הנה, בוא תראו בלשונו של הרב איך הוא אומר את זה. במשך הזמן, במשך התיקון, צריך האדם לנסות כוחותיו. אולי יוכל לשלוח חופשי. ויעבדו את השם יתברך ביתר שאת. כי אתה לא יכול לקלוע את הכוחות כל הזמן. כי אי אפשר לתלמוד תורה להתרחב ולרדת אל עומק החוכמה האמיתית ולעשות טוב ישר בפעולות גדולות, כי אם בנפש מלאה אומץ ורוח קבורה ללכת ברחבה בלתי מוסרת. אדם שכל עבודת השם שלו רק מתוך צמצום, רק מתוך קליעת השכל והרצון, אבל בלי השתתפות של כוחות הנפש האחרים, הנפש היא מלאה בכוחות, מלאה בכוחות, לא תוכל להבין גם את התורה כראוי. ולמה? כי הרי התורה, מה מקורה ומה שורשה? הרי תורה, מקורה ושורשה זה בשורש החיים, ששם בעצם הכל מצוי. ברגע שאתה לומד תורה בכוחות מצומצמים, ברגע שאתה לא נותן לגוף לבטא את הכוחות, לנפש לבטא את הכוחות, נכון, כרגע הם מזוהמים, כרגע אתה מטהר אותם, אבל אתה חייב להגיע לשלב שבו אתה עובד או לומד את תורת השם יתברך עם כל כוחות האישיות שלך. אז בהתחלה אנחנו מקילים עליך. תצטמצם, תכניס את הכוחות פנימה, סייגים, תקנות, צמצומים אדירים, כך תלמד. אבל לאט לאט אתה חייב לצרף עוד ועוד כוח, עוד כוח ללימוד, ועוד כוח, גם כוח הדמיון צריך להשתתף. אי אפשר להשאיר אותו מחוץ למשחק. כי אדם לומד תורה בלי כוח המדמה, זו בעיה. בלי כוח מדמה? מה הערך של לימוד? כוח המדמה הוא לוקח את ההשגות השכליות, הוא מלביש אותן בציור מאוד מאוד צבעוני, וזה גורם לרצון להתעורר. אבל בלי כוח מדמה, הרצון גם לא יתעורר. ועוד ועוד כוחות שיש בנפש. לכן אומר הרב, אתה חייב את עבודת הבידוד בשלב מסוים, לא הייתי אומר לסיים, אבל אתה חייב לבוא לשלב שבו מהבידוד אתה מתחיל לצאת החוצה ומביא את הכוחות כולם אל הקדושה. לשתף את כל הכוחות, מכף רגל ועד ראש. כל הכוחות כולם צריכים לשתף בעבודת השם. בין זה עבודת השם בלימוד, בין זה קיום מצוות, כל פעולה ופעולה שאתה עושה. כי אי אפשר לתלמוד תורה להתרחב ולרדת אל עומק החוכמה האמיתית, ולעשות טוב וישר בפעולות גדולות, כי אם בנפש מלאה אומץ ורוח גבורה, גבורה ללכת ברחבה, בלתי מאוסרת. רחיב עם מקום הולך. והוא עניין שילוח האורה והיונה. שימצא האדם בנפשו דרכים, שיוכל לנסות כוחותיו בדבר, למה הוא שלח יונה? זה כוח מעופף. זה כוח שגם אם הוא יצא מחוץ לטבע, הוא לא יטבע מיד. יש ליכולת לרחף מעל המים. זאת אומרת, תיצור לך סייגים. זה אותו ריחוף שדיברתי עליו מקודם. לא תדבר בביתו של פלוני, תדבר במרפסת. אולי גם לא במרפסת, אולי רק בבית עורך. הייתה תקופה שבאמת, דווקא בבית תורה הייתי פוגש את החברים. היו באים לשם, לפני סעודה שלישית, ואפילו למדנו ביחד תורה. 25, 30 חבר'ה מגילי 20 ועד גיל 50 או יותר אפילו. היינו מתכנסים בבית תורה, ברוך השם שולחן היה מלא בכל טוב, פיצוחים ובקיץ הבטיחים ומלונים, יושבים סביב שולחן, הייתי מכין את השיעור פה מכון מאיר משך שבוע ימים, מגיע לשם ונותן שיעור. איזה אווירה מרוסנת, איזה כבוד, איזה כולם יושבים שומעים דברי תורה, מדי פעם שאלה, אבל שאלה בצורה מכובדת, לא בהתרסה, לא בהתלהמות. לפעמים זה היונה, לפעמים זה היצור בעל הכנף, כן? שמבטיח לעצמו את התנאים האופטימליים, כדי שלא תצא קלה ותאונה, ברוך השם. אז כל אחד יעשה לו את המגבלות שלו. ויש אדם שיפגש עם חברו רק בתוך בית המדרש פה, כן? וגם ליד הפינה של הרב ביגון, שהרב ביגון יושב שם. הוא צריך את כל הביטחונות כדי שלא ייפול. יש גם דברים כאלה, בסדר. אבל זה עניין של שילוח היונה והעורב, שימצא האדם בנפשו דרכים שיוכל לנסות כוחותיו, באיזה אופן לנסות, שלא יהיה חשש הפסד וסכנה. כמו נוח, ששלח מעופפים, שכנפיהם מגינות עליהם מימי המבול, אבל כאשר הוא יוצא, כמו היונה שראתה שלא קלו המים, מה היא עשתה? היא חזרה לטבע. אם אתה רואה שלא קלו המים, אם אתה רואה שעדיין אתה ניגף, כן, על ידי כוחות הגוף שלך, אם אתה רואה שכאשר אתה נותן חופש, כן, אתה מנסה להתרועע מחדש עם מצבי נפש, בין אם זה מצבי נפש או מצבים במרחב הגיאוגרפי או חברתי, אתה רואה שהמגיעים שלך, כן, עם אותם מצבים עדיין פוגעים בך, מה אתה עושה? וכשיראה שהקלקול לא נתקן לגמרי, יאסוף אותם אל תיבתו, ויאסוף נוח את היונה אל התיבה, עד שידע כי חרבה פני הארץ, ואז לא שווה אליו היונה עוד. אז השכל והרצון הם תדיר פועלים בתוך המרחב המציאותי, הנפשי, החברתי, הכללמי, ולא שווה אליו עוד. לא צריך את ההתבודדות הזו עוד, לפחות לא באופן מודגש. לא באיזה מין הבדלה שהתיבה על המים צפה עליהם, המים למטה והתיבה, לא, אלא היא מעורבת, כוחות החיים מעורבים, כן? השכל והרצון מעורבים בתוך החיים, ואין כבר מצב של הבדלה גסה וחולנית, כפי שתיארנו, ששייכת לתקופות של מחלה, של חולי, של חוסר איזון, זה כבר לא, כן? אבל לא תוסף שוב אליו עוד. זה מצב מעולה, מצב מיוחד. וכשיראה שהקלקול לא נתקן לגמרי, יאסוף אותם לתיבתו, עד שידע כי חרבה פני הארץ. ואז יתיישב הרבה, עד שימצא בעצמו. למה אתה יוצא? למה אתה יוצא החוצה? לא, נמאס לך לשבת כבר בתוך הכיתה? למה אתה יוצא החוצה? אתה כתינוק הבורח מבית הספר? לכבוד עצמך אתה עושה את זה אולי? בשביל העונג האישי שלך? למה אתה יוצא? אני יוצא, כי אני עכשיו רוצה לעשות את רצונך, ריבונו של עולם. פה הרב מדבר על הכוונה שצריכה ללוות את היציאה מן התיבה. אמר אבא יודן, אם הייתי אני במקום נוח בתיבה, כאשר חרבה פני הארץ, מה הייתי עושה, אומר אבא יודן? הייתי שוברה ויוצא. קשה לסבול מציאות של 150 ימים בתוך התיבה. אמר אבא יודן, תראו איזה כנות של חכמנו. אם הייתי אני במקום נוח, ברגע שחרבה הארץ, הפעולה הספונטנית הפשוטה ביותר, ברגע שיש את הצלצול בבית הספר של הפעמון, כל התלמידים רצים במגרש. כך אמר אבא יודן, אני הייתי ככה. מה אמר נוח לאום את זה? לא. איזה גדלות מצידה של נוח. אמר נוח, כשם שלא נכנסתי אלא בציוויו של הקדוש ברוך הוא, כך אינני יוצא, נכון, קלו המים, בשלו התנאים ליציאה, אבל רגע לפני שאני מתפרץ, כדי שזה לא יבוא אצלי מהצד או מהדחף הנמוך, אני שואל את עצמי, למה אני יוצא? למה בעצם נכנסתי? הייתה הפקרות בארץ, הייתה הפקרות נוראה ואיומה, מלא ארץ חמאס, בגלל זה הארץ נחרבה, ואני נכנסתי כדי לברר מחדש למה נברא בכלל העולם. עכשיו אני יוצא, שאני לא אשכח למה נברא העולם. אם אני אצא מכוח של דחף ספונטני, כי כבר נמאס לי, וכבר הגיע יום חמישי, ואני כבר רוצה לחזור הביתה, ואני כבר מתגעגע למשפחה ולחברים, זה בעיה. אבל אם אני אומר, רגע, יום חמישי, יום שישי בבוקר, אני חוזר הביתה, לקדש שם שמיים, להיפגש עם מצבים שלא הייתי מסוגל להתמודד עם בעבר, אבל נראה לי שבשבועות האחרונים התחזקתי, התחסנתי, התעליתי, ואני מצפה למפגש הזה, מצד כבוד השם יתברך. לא בגלל לחץ, לא, לא. אני זוכר שהיה לנו, אתה אומר, תלמידים, מדרש תל חיים שהיינו, אז תמיד ככה, בסוף הסמינר, אז בשיחת הסיכום, אמרתי להם, חבר'ה, תראו, היינו פה ביחד שבת שלמה, מי או חמישי בעצם, אתם נורא רוצים לחזור הביתה, מיוחד שאתם שומעים את המנועים של האוטובוסים בחוץ, האוטובוסים הגיעו, האוטובוסים הגיעו. אל תרוצו מהר מדי לאוטובוס. גם שאני משחרר אתכם, עכשיו אני תרכז חינוכי. אמרתי, מבחינתי אתם משוחררים, הסמינר נגמר. אבל האמיצים והנבונים שבכם ישבו עוד דקה אחת פה. עוד דקה אחת. שקט מוחלט, בדממה. ויחשבו, מה קרה כאן? מה עשינו כאן? אל תרוצו לאוטובוסים. אוטובוסים יחכו. והייתי מפסיק את השיחה. וראיתי אותם באי נוחות קצת. נבוכים. חלקם ישבו, התחילו לדבר אחד עם השני, לא ישבו בדממה, אבל דיברו, אבל ישבו דקה. דיברו אחד עם השני. הרגישו את הצורך באמת אולי לשנות את ה... לא לברוח מבית הספר. ואז התיישב הרבה עד שימצא בעצמו שמצד כבודו של הקדוש ברוך הוא, וקיום תורתו ראוי לו לצאת לחופשי. וזהו דוגמת מאמר השם יתברך לנוח, צא מן התיבה, כמו שאמרנו. טוב, סיימנו כאן במאמר הזה.